ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום, קידושין דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעור שלנו היום מתחיל בשורה שנייה מסוף דף נון ה עמוד ב'. בשוליים שם כתבנו תחת הכותרת נושא קניית בהמה בכסף מעשר שני חוץ לירושלים. א', בשוגג, ב', במזיד. נקדים ונוסיף לומר שכספי מעשר שני, אחרי שאדם פדה את פירותיו, פירות המעשר שני על כספים, הוא אמור להביא את הכסף לירושלים ולכתחילה לקנות בירושלים בהמות לצורכי קורבנות, לצורכי קורבן שלמים. ואנחנו כעת פונים לגמרא, תנו רבנן, אין לוקחים בהמה במאות מעשר שני. ומה שנאמר פה, לא קונים בהמה, הכוונה חוץ, מחוץ לירושלים. ורש"י מביא את המקורות לדין הזה בשורה האחרונה, דכתיב וצרת הכסף בידיך, שאתה מביא כסף לירושלים ולא בהמה לירושלים. ועוד, גם אם קנית בהמה, שמה תכחיש בתורך הדרך, זה יהיה הפסד למעשר שני, שהבהמה שקנית היא תרד בערכה מתורך הדרך. אנחנו ממשיכים לדף נון וו עמוד א'. ואם לקח בשוגג, יחזרו דמים למקומן. רש"י כותב, בשוגג שלא ידע שאין מעות מעשר שני, יחזרו דמים למקומן, כופין המוכר להחזיר הדמים, דמקח טעות הוא, שאילו ידע שאין מעות מעשר, לא היה לוקחה. המוכר לא היה לוקח את הכספים האלו, כי מה הדין של הכספים? דטריחה לי מילתא להוליכה לירושלים. זה טרחה להביא אותה לשם. עכשיו אני רק רוצה לתקן טעות שאמרתי. מי שקנה בלי ידיעה בהמה ממעשר שני, המקח טעות, רש"י מתאר מצד הלוקח. כי אם הוא היה יודע שאלו מעשר שני ואז הבהמה תהיה בקדושת מעשר שני, זה עבור תירחה להביא בהמה, עדיף לא להביא מעות. ובמעות הוו ניחא להמתינו, היה נוח לא להמתיק, מה זה להמתינו? להביא אותם לירושלים במקום בהמה. ממשיך הגמרא, במזיד, אם זה שקנה את הבהמה ידע שהם מעות מעשר שני, תעלה ותאכל במקום, במקום כבר בירושלים, שיביא את הבהמה ככה לירושלים. אמר רב יהודה, במה הדברים אמורים לגבי מזיד? במתכוון ולקח תחילה לשם שלמים, אבל במתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, והכוונה שלו היה לקנות בהמה ולאוכלה חוץ למקום, בין שוגג בין מזיד, יחזרו דמים למקומם. נלמד ביחד רש"י, בין שוגג, לאו המתכוון להוציא לחולין קאי. מה שרבי יהודה אומר, במתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, זה לא שייך למקרה של שוגג. די אם כן לאו שוגג הוא, והי מתכוון דקטני, המזיד קאי, והכי כמר. וכאן רש"י יסביר את המקור, אבל לקחה לשם חולין, דמזיד דידי, מה זה לשם חולין? מה זה המזיד לשם חולין? מתכוון להוציא מעשר לחולין הוא. בין שוגג בין מזיד, יחזרו דמים למקומם. שוגג משום דמקח טעות הוא, ומזיד דקנסינן למוכר. כדאמר לקמן, דלאו אחברה גנב, אלא חולה, החור גנב. הכוונה, איפה שנמצא הכספים. שם מטילים את הכנס, ומכריחים את המוכר שקיבל את הכסף, להחזיר את הכסף כספי מעשר שני, ויקבל את הבימה שלו בחזרה. הגמרא שואלת, והנענתנן, וזה ממשנתנו, שהאדם קידש אישה במעשר שני. רבי יהודה אומר, במזיד קידש. רש"י אומר, במזיד קידש, כיוון דלקה טעות, משום כנסה לא אמרי רבנן דליב טול, אומרים שאם הוא השתמש בכספי מעשר שני במזיד לקדש אישה, זה תופס. ולא אומרים שהעסק מתבטל, אז מכאן אנחנו מקשים על בעצם סתירה בדברי רבי יהודה. כי במקור הקודם, שורה שנייה מראש עמוד, הבלטנו עם פס, רבי יהודה, שאם מדובר במזיד, יחסרו דמים למקומן. כלומר, העסק מתבטל. וכאן רבי יהודה אומר שבמזיד קידש, העסק לא מתבטל. ואתם רואים פה משולש, ויש כמה, ובשוליים כתבנו תשובות ליישב שיטת רבי יהודה. דלפי מקור אחד, המתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, יחזו דמים למקומם, דקנצינה למוכר. ולפי מקור שני, המקדש אישה במעשר שני במזיד, קידש, ולא קנצינה למוכר. מי זה המוכר בקידושין? דהיינו, האישה. נחזור לגמרא. תשובה. אמר רבי אלעזר, בעניין משנתנו, מקדש במזיד, אם במזיד כוונה בשימוש במעות מעשר שני לקדש אישה, אישה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללים על ידה. זה שהיא קיבלה את הכסף לא מאפשר לכספים האלו לצאת מקידושתן, ועולה ואוכלתו בירושלים, והיא תביא את הכספים ותאכל אותם כדין מעשר שני בירושלים. זה בניגוד, בשונה, בעניין מוכר בהמה, שהוא ידע שמעות מתחללות על הבהמה, והכסף הופך להיות חולין, ואותו מוכר עובר על לפני עיוור, לא תיתן מכשול. הוא בזה שהוא קיבל את הכסף תמורת הבהמה, זה מאפשר לכסף לצאת לחולין. שוב פעם, בעניין המוכר בהמה, הוא יודע שהמעות מתחללות על הבהמה והכסף שבידו הם חולין, ובכך הוא עובר, כפי שרש"י אומר בשורה שנייה מתחת לגמרא, ועבר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, יודע שהלוקח מתכוון לאוכלה בעירו. כפי שהסברנו מוקדם יותר, הוא מתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין ולאכול את הבהמה במקומו, בעירו, לא בירושלים. אנחנו חוזרים לגמרא. מתקיף לרבי ירמיה. כאן הקושיה היא קושיה ארוכה עד שורה שלישית מסוף העמוד. והרי בהמה טמאה, עבדים וקרקעות, אדם יודע שאין מעות מעשר שני מתחללין עליהן. עכשיו זה במקביל לאישה. כבכבנו, אגב, המילה יודע, כמו שכבכבנו ליעיל אצל האישה, אישה יודעת. ומה אם אדם לוקח מעות מעשר שני וקונה בהמה טמאה או עבדים? שם אין התכנות שהקדושה של הכסף יעבור עליהם, שאין מעות מעשר שני מתחלל עליהם, וטרן, אין לוקחים בהמה טמאה, עבדים וקרקעות במעות מעשר שני, אפילו בירושלים, ואם לקח, יאכל כנגדן. ומה זה אומר? הלוקח צריך להוציא כספים אחרים, אותו כמות כסף, ויקנה מזון בירושלים, ולא מספיק שהמוכר יעלה המאות לירושלים, כמו שרבי אלעזר תירץ אצל האישה, שהיא גם כן נחשבת מוכר, מוכרת, שיש לה גם דין מוכר. אז אנחנו נחזור עוד פעם, לפי תשובת רבי אלעזר, בזמן שאדם יודע, שם האישה יודעת שאין המאות מתחללות, היא מביאה את הכסף לירושלים, וכאן לא כתוב כך, אלא כתוב שהלוקח יאכל כנגדן. אז כאן, מכאן השאלה על תשובת רבי אלעזר שראינו מקודם. אלא, הכה, המשנה שלנו, באישה חברה עסקינן, דידעה. וזה, אישה חברה זה אישה מלומדת, שהיא מקפידה על דינים האלו, דיני הפרשות ועוד הלכות, והיא יודעת, וזה בניגוד לסתם מוכר, ששמה דיברנו על יחסו דמים למקומם, שהכל מתבטל, הוא אינו יודע שאין מעשר מתחלל על בהמת מאה. לכן על הלוקח לאכול כנגדן בירושלים. אנחנו נסתכל ברש"י, אלא מתניתין ואישה חברה עסקינן, וידע שאין מעשר שהיא מתחלל על ידי קידושיה, שהיא מתקדשת לגבר, ועולה ואוכלתן. אבל סתם מוכר לא ידע שאין מעשר מתחלל על בהמה טמאה. אז הוא בעצם קיבל כסף, מעשר שני, תמורת מכירת בהמה טמאה, הכסף שהוא מחזיק בו עדיין בקדושת מעשר שני. במקרה כזה אנחנו אומרים שהכל מתבטל ויחסו דמים למקומם. או בוא נגיד ביתר דיוק, במקרה כזה אומרים שהלוקח יאכל כנגדן בירושלים. הגמרא ממשיכה, אמר מור, אם לקח יאכל כנגדן, מה שאמרנו כאן בעניין מי שקנה בהמה טמאה, עבדים, קרקעות בכספי מעשר שני, ההתייחסות הוא שאותו קונה יאכל כנגדן. ושואלת הגמרא והמאי, למה ככה הוא הדין, הפסק, יחסו דמיו למקומם כיהתם, למה שלא נאמר שהעסק מתבטל, כמו שאמרנו למעלה, ויש לנו חץ מצד הגמרא, ולמעלה גם חץ מקביל, ששם בעניין לוקח בהמה תורה במזיד, אמרנו שהעסק מתבטל, יחסו דמיו למקומם, המוכר צריך להחזיר את הכסף. למה לא אומרים כאן אותו דבר? אמר שמואל, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כשברח המוכר של הדמים בידו ברח, אז אי אפשר להגיד להחזיר את הכסף, הוא ברח. הגמרא שואלת, ותמה דברח הלא ברח, אם המוכר נמצא, מי שמכר את הבהמה תמיד נמצא פה, קנצינן למוכר ונכנסה ללוקח. למה אתה מציע, ולמה אנחנו מדייקים שהיינו קונסים למוכר להחזיר את הכסף, למה שלא נטיל את הכנס על הלוקח, כמו שאמרנו שהוא הלוקח יוציא עוד כספים ויוכל כנגדן בירושלים. הגמרא עונה, לאו אחברא גנב אלא חורא גנב, החור הוא המוכר, איפה שהכספים נמצאים. זה כמובן משל האחבר והחור, האחבר טורף משהו, לוקח איזה מזון והוא מניח אותו בחור שלו. אז התשובה כאן, למה אם המוכר נמצא מבקשים ממנו, כופים עליו להחזיר את הכסף, כי הוא החור בדוגמה שלנו. הגמרא שואלת, והיא לא אחברא חורא מאי קביד, אם לא היה אחבר מה החור עשה? הגמרא עונה, מסתברא כל היכא דאיכא איסורא אטם קנצינא, איפה שנמצא האיסור, כאן הכספי מעשר שני, שם מטילים את הקנס, דהיינו על המוכר. ואך ורק בגלל שהמחיר ברח, אמרנו שהלוקח יאכל כנגדן בירושלים. הגענו למשנה חדשה עם רשימה ארוכה של דברים שהם אסורים בהנאה, ואם אדם ייקח אחד מהדברים האלו לקדש אישה, המשנה מסיימת ואומרת אינה מקודשת. וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, רשימה של דברים אסורים בהנאה, ובכך אי אפשר לקדש בהם אישה. המשנה, המקדש בעולה בכלי הקרן, בשור הנסכל, זה שור שהרג אדם ונידון לסקילה, ובעגלה ערופה, בציפורי מצורע, הם הציפורים שהמצורע מביא לקראת תחילת תהליך הטהרה שלו, והם אסורים בהנאה, ובשיער נזיר, ופטר חמור, ובשר בחלב, וחולין שנשחטו בעזרה, אינה מקודשת. מחרן, אם אדם מחר את אחד מהפריטים האלו וקידש בדמיהם, והכסף שקיבל תמורתן הגבר הולך ומקדש אישה, מקודשת. אז הקידושים תופסים, בגלל שלא אומרים שהכספים נתפסים באיסור. יש שתי דוגמאות שאומרים שכן הכסף נתפס באיסור. זה קורה אצל שביעית, יש פירות שביעית ועבודה זרה. הגמרא, בעולה מנהלן שהם עשויים בהנאה. עכשיו יש לנו משולש וגם מספור, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שהסדרה הזאת ממשיך עד נזיין עמוד ב'. מנהלן, המילה מנהלן תודגש, מקורות לאיסור הנאה של כל אחד מהדברים המופיעים במשנה. ומאחר שבפנינו יש לנו האפשרות להסתכל על הסוגיה ממעוף הציפור, בואו נעשה סקירה, ואתם רואים מיד מספר 1 ועוד כמה שורות 2, זה לגבי כלי הקרן מנהלן שמסור בהנאה, ועוד כמה שורות 3, ומספר 4 מופיע בנון זין עמוד א', אחר כך מספר 5, ובדף נון זין עמוד ב', אנחנו רואים בשליש העמוד בערך 6, ואחר כך 7 ו-8 ו-9. ובמשנה מנינו 9 דברים שהם אסורים בהנאה. הגמרא, בעולה מנהלן שאסור בהנאה, דתניא, אנחנו מביאים פסוק מויקרא פרק י"ט, פסוק חף ג', וכתבנו בשוליים את הפסוק במלואו, וכי תבוא אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל ועלתם עולתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ערלים דתניא, ערלים לא יאכל, זה מה שראינו בסוף הפסוק, ואין לי אלא איסור אכילה, כי זה מה שכתוב בפסוק, הנאה מניין. ולדוגמה, יש כאן הכותרת היא הנאה, ודוגמאות שלא יהנה ממנו ולא יצבע בו ולא ידליק בו את הנר, תלמוד לומר ועלתם עולתו, לרבות את כולם, כך גם הופיע בפסוק. בכלי הקרם מנהלן שהם עשויים בהנאה, אמר חזקיה מכה פן תקדש, ודורשים את המילה תקדש, פן תוקד אש, כאילו עזרה לא לטוע, לא לזרוע קרם בתבואה, זה הופך אותו להיות כלי הקרם, כי אם כן תוקד אש, צריכים לשרוף אותו, סימן שהדבר הוא עשו בהנאה. רב אשי אמר פן יהיה קודש, פן תקדש, פן יהיה קודש. שורת הגמרא, מה קודש? אם אתה אומר שאם אם תיצור כלי הקרם הוא יהיה קודש, כמו קודשים, אם כך, האם נוכל להגיד שההקבלה הזאת ממשיכה? מה קודש תופס את דמיו ויוצא לחולין? אנחנו עסקנו בזה רבות בשיעורים האחרונים. האפשרות לפדות דבר שהוא קדוש. מה קורה? בהקדש אתה יכול לפדות, אם זה קידושת דמים, קידושת בדק הבית, אתה יכול לפדות אותו, והכסף הופך להיות קדוש, והקודש יצא לחולין. גם בבהמות שהוקדשו למזבח, כשיש בהם קדושת הגוף, אם נופל בהם מום, אתה יכול לפדות אותם, והבהמה תצא לחולין, והכסף תופס את הקדושה. האם תגיד אותו דבר אצל כלי הכרם? אף כלי הכרם תופס את המה ויוצא לחולין? זה לא, כי לא, זה לא, כן, זה לא קורה. אז השאלה היא, אם כן, אם אתה רוצה לעשות את ההקבלה, היינו צריכים להגיד שכמו בקודש אתה יכול לפדות אותו והכסף נכנס במקומו, איך כתוב פה שאם הוא מכר אותם וקידש אישה בדמיהם היא מקודשת? אם זה היה כמו קודש, אם כלי הכרם היה כמו קודש, הכסף היה תופס את הדמים, והכסף לא היה אפשר לקדש בהם אישה. אלא ממשיך הגמרא ואומרת, מחברת כדחזקיה, הדרשה של חזקיה, פן תוקד אש, יותר מדויק, כמקור שכלי הכרם הם אסורים בהנאה. שוה נסקל מנלן, שהוא אסור בהנאה, דתניה. ובשוליים תחת הכותרת נסי כתבנו, מניין דשור הנסקל אסור בהנאה, ואפילו אם ישחוט אותו אחר גמר דינו. אז שואלת הגמרא לגבי שור הנסקל מנלן, שהוא אסור בהנאה, דתניה, ממשמע שנאמר, מזה שכתוב בפסוק סקו יסקל השור, אין יודע שנבילה היא נבילה אסור באכילה. לפני שנתקדם, נתייחס לפסוק בשלמותו בשוליים. ככה מופיע בשמות פרק כ"ה לפסוק כ"ח, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקו יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ובעל השור נקי. אז הברייתא שפתחנו שואלת את השאלה, כתוב בפסוק סקו יסקל השור, זה לא נשחט, הוא פשוט הוא נהרג על ידי סקילה בבית דין. אז מה הגדר, הפגר הזה? הוא נבלה. נבלה, אנחנו יודעים ממקורות אחרים שלא אוכלים נבלה. למה בפסוק כתוב לא יאכל? זה דבר שהוא מובן מאליו, וזה סיבת המשך הגמרא, מה תלמוד לומר לא יאכל את בשרו? כפי שאמרנו, זה ברור מאליו. מגיד לך שאם שחטו לאחר שנגמר דינו, אסור באכילה. כי עד עכשיו דיברנו על שור שנסקל, אז זה בוודאי נבלה, הוא לא נשחט. מה יהיה אם שוחטים שור שהרג אדם, נגמר דינו, ואתה בא ושחטת אותו? הפסוק אומר לא יאכל, גם במקרה כזה אסור לאכול את הבשר. בהנאה מניין, שזה בעיקר הסיבה שהבאנו את המקור, למה או מניין לנו ששור נסקל אסור בהנאה, תלמוד לומר ובעל השור נקי. מה משמע, איך רואים מהביטוי והבעל השור נקי שהוא אסור בהנאה? סך הכל כתוב בעל השור הוא נקי, סורקים את השור הזה, אין עוד חובות. הגמרא מסבירה, שמעון בן זומא אומר, כי אדם שאומר לחברו יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לא בהם הנאה של כלום. אז בשלב הזה בעל השור נקי, הוא ניקו אותו לגמרי, הוא מחקו ממנו את כל הנכסים, הכוונה לענייננו, אין לו שום היתר הנאה, לא רק אסור באכילה, גם אסור בהנאה אותו שור הנסקל. כאן יש סימון חדש המעוין, ואנחנו נתייחס לזה דרך מה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אתם רואים מעוין קושיות על הדקטני, אפילו אם שחתו לשור הנזכר לאחר גמר דינו, אפילו אחרי אסור בהנאה. אנחנו פותחים פה בשאלה ארוכה, תשימו לב, גם הסימון מצביע על כך, בערך 8-9 שורות. ממאי דהי לא יאכיל את בשרו, מה שקראנו עכשיו מהפסוק, להיכה דשחית לאחר שנגמר דינו ודעתה, שזה מטרת הפסוק. דילמה, היכה דשחית לאחר שנגמר דינו, שרי, אולי מותר לאכול, והי לא יאכיל. היכה דסקלי מסקל הוא דעתה, וללמד איסור הנאה, וכדרבי אבור, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר לא יאכיל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, למרות שכתוב לא יאכיל, הוא כולל איסור הנאה, עד שיפרוט לך כתוב, כדרך שפרט לך בנבלה. בנבלה גם כתוב שלא לא, לא לאכול, רש"י מביא, עד שיפרוט לך כתוב, דמי צריך לפרש בנבלה, בפסוק עץ נבלה כתוב, לגר אשר בשריך תתננה ואוכלה, למשרי להתיר נבלה בהנאה, ולא נכתב בו, אלא לא תאכלו. אלא מה? לא תאכלו, וגם המשך לגר אשר בשריך תתננה ואוכלה. שמע מינה שאם הביטוי הזה מופיע בודד, לא תאכלו, איסור הנאה הוא. כשהתורה רוצה להתיר בהנאה, היא תפרט, כמו עץ הנבלה, לגר אשר בשריך תתננה ואוכלה. אתה נהנה מכך שאתה נותן את זה לאותו גר תושב. אז אנחנו עוזרים לגמרא. השאלה, שוב פעם, מי אומר שלא יאכיל בפסוק אצלנו בשור הנסקל, בא ללמד מקרה שהוא שחט שחיטה רגילה, כשרה, אחר גמר דין השור, ושהוא אסור באכילה. מי אומר? אולי זה יהיה מותר באכילה, ולא יאכיל בא ללמד איסור הנאה. הגמרא עונה, הני מילי, מתי אומרים לא יאכל יכול ללמד איסור הנאה? היכה דנפקלן איסור אכילה מלא יאכל. הכה, בעניין שור הנסכל, איסור אכילה מסקול יסקל נפקה, שאחרי הסקילה השור הופך להיות נבלה, ונבלה אסור באכילה. אני לא צריך את הלא יאכיל ללמד על איסור אכילה. ומאחר שלא יאכיל לא בא ללמד שום איסור אכילה על השור הנסכל, ממילא לא יאכיל לא יכול לתפקד כמקור גם לאיסור הנאה. דאי, ממשיך הגמרא, דאי סלקא דאיתך לאיסור הנאה הוא דכתיב, אם זה עולה על הדעת לומר שהלא יאכיל כן בא ללמד על איסור הנאה, נכתוב כרא לא יהנה, אינמי לא יאכיל ולהפסיק. למה כתוב בהמשך את בשרו, למה לי? אז התשובה היא, אף אגב דשחטי כעין בשר אסור. ומכאן אנחנו חוזרים למה שנאמר מוקדם יותר, שאם הוא שחט את השור הנזכר לאחר גמר דינו, הוא אסור באכילה. ממשיך הגמרא, מקיף למוזוטרה ואימה, הני מילי, מה שאמרנו ששחיטת שור הנסכל אינו מתירו, שזה הני מילי, היכה דבדק צור, שלא יהיה באותו אבן פגימו, יהיה חלק וחד, ושחט בה. דמחסי כסקילה. הנה אתה מוציא רוח החיים של הבהמה דרך אבן. אז נכון, כאן זה שחיטה, אבל זה נראה כסקילה. ובמקרה כזה אומרים ששחיטת שור הנסקל לידי אבן לא מתיר, אבל שחטה בסכין לא, הוא לא יהיה אסור. הגמרא דוחה, מידי סכין באורייתא כתיב, לגבי שחיטה בכלל האם כתוב סכין? רש"י כותב, מידי סכין כתיבה באורייתא עצה שחיטה, וכיוון דהכי הוא שלא כתוב סכין, כי שחטנה מבצור לאו סקילה היא, אלא שחיטה, ועשה לך כתוב בשרו, והוא הדין סכין. ממשיך הגמרא, ועוד, תניא, בכל שוחטים, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקומית של קנה. אז זה מראה לנו שאין לחלק בין צור לסכין, ומאחר שלמדנו איסור אכילה של שור הנסקל שנשחט אחר גמר דינו, אין מקום לחלק בין שחיטה ידי צור בין שחיטה ידי סכין. עכשיו אנחנו אמרנו כאן בשנייה האחרונה שלמדנו איסור אכילה של שור הנסקל שנשחט אחר גמר דינו. אני מדגיש, למדנו איסור אכילה ממה שכתוב לא יאכל את בשרו. עכשיו זה אמור להזכיר לנו מה שנאמר לפני כמה שורות בעניין הכוח של לא יאכל. מה לא יאכל יכול ללמד? אז ראינו הדין של רבי אברהם רבי אלעזר, שאם לומדים איסור אכילה מלא יאכיל, אז הוא גם יכול ללמד על איסור הנאה. וזה מה שהגמרא אומרת עכשיו, והשתא דנפקלן איסור אכילה ואיסור הנאה תרוויו מלא יאכיל. היי בעל השור נקי למייתא. מקודם אמרנו, ויש פה כוכבית ואפשר לחבר את זה לכוכבית באמצע עמוד, שמה הברייתא אמרה לבנה מניין הוא בעל השור נקי. אבל עכשיו יש לנו אפשרות לשחרר בעל השור נקי כמקור לאיסור הנאה, כי אני לומד איסור הנאה מלא יאכיל את בשרו. אז לא יאכיל כן מלמדת על איסור אכילה. אמנם איסור אכילה בנוגע למקרה שהוא שחט אותו אחר שנגמר דינו, אבל בכל זאת זה איסור אכילה. אז לכן הגמרא שואלת כאן, מאחר שאיסור אכילה יש לה תפקיד ללמד על איסור אכילה, ממילא אני גם יכול ללמוד איסור הנאה ביחד, כי אין כאן כמו אצל פסוק של נביא אליי זו היתר שנווה אליו. אז מה אני אמור ללמוד עכשיו מבעל השור נקי שמקודם היה המקור לאיסור הנאה? הגמרא עונה, להנת אורו, שיש איסור הנאה מהאור של שור הנסקל. סלקא דחמינא, לא יאכל את בשרו כתיב, בשרו אסור ואורו מותר. היה מקום לחשוב שהפסוק מתירה את האור בהנאה, ולכן בעל השור נקי בא ללמד שיש איסור הנאה גם מן האור. הגמרא שואלת, ולהנך תנאי דמפקילי היי בעל שור נקי. יש תנאים שלומדים משהו אחר מהפסוק בעל השור נקי. אחד, לחצי כופר, שור תם שהרג אדם לא משלם חצי כופר. כופר זה התשלום שמשולם על ידי בעל שור שהרג אדם. אבל אם מדובר בשור תם שהרג, בניגוד לנזיקין ששור תם משלם חצי נזק, הדעות האלו אומרים שמבעל השור נקי לומדים שתם אינו משלם חצי כופר. ומה עוד? ולדמי ולדות. אם אדם מכה אישה וגורם לה הפלה, הוא משלם לבעל האישה דמי ולדות, שווי הוולד. אבל אם שור גורם להפלה, אין תשלום של דמי ולדות. וזה גם נלמד מבעל לשון נקי. אז יש לדעות האלו שלומדים ההלכות האלו מבעל לשון נקי, הנעת אורו מנע להו, מניין להם האיסור שהנעת אור, איסור הנעה של אור של שור הנשכל. תשובה, מעט בשורו, לא יאכל את בשורו. המילה את, את התפיל לבשורו. מה תפיל לבשר? האור. ואידך, הדעה שלומד מבעל השון נקי ולא לומד מעט, איסור הנעת אור. ואידך, ממשיך הגמר לדף נון זיין, את לא דריש. הוא לא דורש את המילה את לרבות דברים נוספים. אז אם כתוב לא יאכל את בשרו, אז זה ליתר דיוק בקריאה, ולא יאכיל את בשרו, אז זה לא כולל התייחסות לאור. אז מניין איסור הנעת אור? בעל השור נקי. ואמרנו שיש גישה שלא דורשת את לרבות, כדתניא שמעון האמסוני, גם מילה גרסה אחרת בשמות, נחמיה האמסוני, היה דורש כל אתן, אתן זה לשון רבים של המילה את, שבתורה לרבות. כיוון שהגיע לאת, השם אלוקיך תירא, פירש. רש"י אומר פירש בשורה שנייה, שירא לרבות שום דבר להשוותו למורה המקום. אמרו לו תלמידיו, ממשיך הגמרא, הם שאלו אותו, רבי, כל אתן שברש"י למדתי עליהם, אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ונימד את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים, שיש עניין של מורה גם מפני תלמידי חכמים. וכעת אנחנו רואים מספר 4, בעגלה ערופה, מנהלן שהוא אסור בהנאה, אותו עגל שמביאים האנשים הקרובים לחלל, לאדם שנרצח, ומודדים, שהוא נמצא בין שתי עיירות, מודדים לאיזו עיר החלל יותר קרוב, והם מביאים עגלה ערופה. אותו עגלה ערופה אסור בהנאה, מנהלן. אמרי דבי רבי ינאי, כפרה כתיב בי כקודשים. כמו שקודשים עשויים בהנאה, גם עגלה ערופה. בפסוק כתוב, כפר לעמך ישראל. זה שקודשים עשויים בהנאה, רש"י מציין, מזה שאדם שנהנה מקודשים, הוא עובר על מעילה. וזה אומר שאסור להנות מקודשים. ממשיך הגמרא, ציפורי מצורע, מנהלן, דתנא דבי רבי ישמעאל, נאמר, מכשיר מכפר מבפנים. מה זה מכשיר? פה אשם מצורע, זה קורבן אשם שמביא המצורע לקראת טהרתו. הוא מכשיר אותו לאכול בקודשים. ומחפר זה כל שאר הקורבנות, והם האשם מצורע, שאר הקורבנות, מביאים אותם בבית המקדש בתוך העזרה, ולהם המכשיר מחפר מבחוץ. ציפורי מצורע הם מכשירים מבחוץ, שהם שוחטים אחד מהם מחוץ לעיר, וזה מכשיר את המצורע לבוא חזרה למחנה. הרי המצורע היה מחוץ למחנה, זה מכשיר אותו לבוא למחנה. הוא, מה עוד? מחפר בחוץ. מה זה מחפר בחוץ? עגלה ערופה. מה מכשיר? ממשיך הגמרא, מה מכשיר ומחפר? אמור בפנים, האשם מצורע ושאר קורבנות עשה בו מכשיר כמחפר. אין חילוק בתורה בין אשם מצורע לשאר האשמות, וכולם עשויים בהנאה. אף מכשיר מכפר אמור בחוץ, עשה בו מכשיר ציפור מצורע כמכפר, כמו המכפר בחוץ. וזה היה עגלה ערופה, וכבר הוכחנו לגבי עגלה ערופה שהוא כמו קודשים, כי כפרה כתיב בי. וממילא גם ציפורי מצורע שהם מכשיר הם כמו מחפר, התוצאה, ציפורי מצוע, אסורים בהנאה. עד כאן שיעורנו להיום.